ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף חט. בעצם בשיעור אחרון הפסקנו באמצע עניין. ראינו המשנה בחבזיין עמוד ב' שרושמת את הקרובים שהם פסולים לדין, פסולים לעיד, פסולים לדון, זה לזה. אז ברוח הדברים האלו אנחנו פשוט ממשיכים בחיפוש מקורות לפסולים של הקרובים השונים. אולי רק נזכיר פסוק מדברים פרק חבד פסוק תד זין. כתוב שם לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. אז הוכחנו בשיעור הקודם שמה שכתוב לא יומתו אבות על בנים, הכוונה לעדות אבות על בנים וכן ההפך. כי אם מדובר בחטאים שזה לא מת בגלל החטאים של זה, זה כבר כתוב בסוף הפסוק שקראנו. נמשיך בגמרא, אשכחן אבות לבנים ובנים לאבות. והסברנו פעם שעבר שהמושג של אבות לבנים, הכוונה דוד לאחיין, אחיין לדוד. וכל שכן אבות להדדי, זה ודאי ששני אבות, הכוונה שני אחים, הם פסולים לעיד זה לזה. בנים לבנים מנהלן, מה הכוונה בנים לבנים? זה בעצם בני דודים ראשונים. הבן של אב זה לא יכול לעיד לבן של אב זה. שוב פעם, בני דודים ראשונים מנהלן, מאיפה לומדים את זה? תשובה, אם כן, לכתוב קרא, לא יומתו אבות על בן. מה הבנים? אם הם היו כשרים, היה מספיק, אם המטרה זה ללמד שדוד לא יכול להעיד לאחיין, היו כותבים, לא יומתו אבות על בן. מה לשון רבים בנים? זה אפילו בנים להדדי. גם בני דודים ראשונים לא יכולים להעיד זה לזה. אני רק אולי אנצל את ההזדמנות להקדים מה שאנחנו נזכיר בהרחבה בהמשך. אם נדמיין לעצמנו מבחינת מספרי, על איזה דורות אנחנו מדברים? אז שני אחים, אנחנו נגדיר אותם דור ראשון. זה לא יכול להעיד לזה. הבן של כל אח הם דור שני. אז הבן דוד שתיארנו עכשיו, בני דודים ראשונים, הם בעצם דור שני לדור שני, לא יכולים להעיד. וקו וחומר, דור שני, האחיין לא יכול להעיד לדודו שהוא דור ראשון, זה נקרא שתיים פסול להעיד לאחד, וכן ההפך. נמשיך בגמרא, אשכחן בנים להדדי, בנים לאלמה מנהלן. מאיפה יודעים ש שני בני דודים ראשונים לא יכולים להוות קט עדות לאלמה, לעניינים אחרים, לאנשים אחרים? אמר רמי בר חמה, פה אנחנו נפגשים עם סימון חדש, צורת בית, ובצד כתבנו תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה שני הסברים מניים ששני קרובים פסולים להעיד ביחד לאלמה. אז אנחנו נראה עכשיו שלב ראשון, נגיד אמר רמי בר חמה, ועוד כמה שורות הגמרא מביאה עוד שלב במקור לדין הזה ששני קרובים פסולים להעיד לאלמה. אמר רמי בר חמה, סברה הוא כדתניא, אין העדים נעשים זוממים עד שיזומו שניהם. דיברנו בפעמים רבות מה זה עדים זוממים, שני עדים, קט שני בא ומזים קט ראשון, איך אתם יכולתם להעיד שפלוני חייב כסף לפלוני בזמן שהייתם איתנו במקום אחר באותו זמן. ומה התוצאה? שהקט הראשון ששיקרו, הם צריכים לשלם מה שניסו לחייב את הנידון. מתי העדים הראשונים אלו מתחייבים העונש, אם זה תשלום המון או מלכות או כל עונש ששייך לעדים זוממים? רק בזמן שהעדות של קט השני נאמר על שני העדים הראשונים. אם למשל קט הראשון היה מרובן ושמעון שבאו להעיד על פלוני שהוא חייב משהו, ואחר כך בא קט שני, דן ונפתלי, והם העידו על רובן מקט הראשון, איך אתה היית יכול להעיד שפלוני חייב כסף בזמן שאתה, לשון יחיד, אתה היית עמנו במקום אחר באותו זמן? אז נכון שנופל העדות של הקט הראשון, אבל אין דין עדים זוממים, הם אינם נענשים בעונש שמגיע לעדים זוממים. למה? ממה שאמרנו עכשיו, אין עדים נעשים זוממים עד שיזומו שניהם. עכשיו, ממשיכה הגמרא, והיא סלקא דאיתך, בנים לעלמא כשרים. אם היית חושב ששני קרובים יכולים להוות קט להעיד לעלמא, וזה בסדר, נמצא עד זומם נהרג בעדות אחיו. אמרנו מקודם שקרוב לא יכול להעיד על קרוב, אבל אם אנחנו נכשיר שני קרובים להעיד לעלמא, יוצא שבמקרה של עדים זוממים, אחד בעצם מחייב את השני. נראה את זה ברשי, בעדות אחיו, תהי לאו דאסיד אי קרובו בהדי, אם הקרוב לא היה יחד איתו באותו קט, לא אבי מקטל. אם מדובר בעדות על חיוב מיתת בדין, אז אם הקרוב השני לא היה יחד איתו, לא היה שום עונש מוות על העדים זוממים שניסו לחייב פלוני מיתת בדין. נמצא בנים מתים זה על זה, וזה כבר הוכחנו שזה פסול, שקרוב מעיד על קרוב. נחזור לגמרא. אמר לי רבא, רבא לא מקבל את הסברה הזאת של הפסול שקובעים לעלמא, נובע מכך שבפוטנציאל הקרוב היה אחראי על העונש של הקרוב השני במקרה של עדים זוממים, של הזמה. ומה מפריע לרבא? אז יש פה סימון ארוך. אמר לי רבא, ולתעמך, לפי ההסבר שלך שפסול לעלמא נובע מכך שהם פסולים, הם מחייבים זה את זה במקרה של הזמה, בסברה שלולי הקרוב היה שם לא היה עדות, לתמך, אומר רבא, הדתנן, שלושה אחים ואחד מצטרף עמהם, הרי לו שלוש עדיות והן עדות אחת להזמה. נסביר. אם יש אדם מן השוק ויש גם שלושה אחים שמעידים על שלוש שנים של שני חזקה, שנים של חזקה, אדם אחרי שהוא קנה קרקע, אם באים עליו בטענה מה אתה עושה פה, אז בשנים הראשונות הוא אמור להציג שטר מחירה שהוא קנה את הנכס. אחרי שלוש שנים הוא יהיה נאמן לומר, יש לי חזקת שלוש שנים וכעת כבר לא שמרתי על השטר. אז איך הוא מוכיח שיש לו חזקה של שלוש שנים? בכך שהוא מביא עדים על השנים האלו. ותיארנו פה במקור שאם יש לנו שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ואחד מן השוק. אותו אחד מן השוק הוא מעיד על כל שלוש השנים. אבל עד אחד זה לא מספיק. אז אותו אחד מן השוק, יחד עם ראובן, מעידים על שנה ראשונה. אותו אחד מן השוק ושמעון, אח של ראובן, מעיד על שנה שנייה. ואותו אחד מן השוק ולוי, מעידים על שנה שלישית. אמרנו פה שהם, זה נחשב כאילו שלוש כתות של עדים שמעידים על השנים של חזקה. עכשיו, אם יש נגיד בעיה של שקרות, של שקר, ובכך נחייב את העדים האלו לשלם למערער, כי הם באו להפסיד אותו בעדותם שיש לה מוחזק חזקת שלוש שנים והם משקרים, הם אינם נחשבים עדים זוממים עד שכולם, אותו אחד מן השוק והשלושה אחים, יהיו יעמדו נגד עדים שניים שאומרים איך יכולתם להעיד על החזקה האלו בזמן שהייתם איתנו במקום אחר. וכאן כתוב, בסוף המקור שקראנו, הן עדות אחת להזמה, שאם מתברר שהם שיקרו, הם יצטרכו לשלם לאותו מערר שטען בעלות על הנכס. אז מה יוצא מפה? נמצא עד זומם משלם המון בעדות אחיו. אז יוצא פה שבגלל שראובן ושמעון ולוי היו ביחד בעניין העדות על השנים האלו, בעצם שמעון מצטרך לשלם בגלל שהיה ראובן בתמונה. אז זה נקרא עד זומם משלם המון בעדות אחיו, וזה לא נראה, זה לא נחשב בעיה, אלא הזמה מעל מקעתי. זה שעדים זוממים מתחייבים לשלם, זה לא בג בגלל ש ראובן היה ביחד עם שמעון באותו קט עדות. לא, זה בא בגלל שיש עדות של עדים חיצוניים שבאים להזים את העדים הראשונים, ועל ידי זה, זה הזמה מעלמא קטי, על ידי זה שזה בא מכוח חיצוני, העדים זוממים מצטרכים לשלם. זה בקשר לעדות שלוש שנים. החינמי גם בעניין עדים זוממים של אם היו שני אחים למשל, הזמה מעלמא קטי, זה לא שאח אחד מחייב את השני, זה בגלל שעדים, קט עדים באו מבחוץ להזים אותם. אז לפסול שני אחים להעיד לאלמה בגלל הסברה שאמר לפני כן רמי בר חמה, שנמצא עד זומם נהרג בעדות אחיו, זה לא נכון. הפסול והעונש שנופל על עדים זוממים זה בא בגלל עדות חיצונית של שני עדים הבאים מאלמה. אז אנחנו חוזרים לשאלה, מה המקור ששני קרובים פסולים להעיד לאלמה? אנחנו מבינים שהם לא יכולים להעיד זה על זה, זה מה שכתוב בפסוק, אבל איך נדע ששני קרובים לא יכולים להעיד לאלמה? תשובה, אלא אם כן לכתוב כה ובן על אבות, אינמי הם על אבות, מי ובנים? בפסוק שקראנו, קראנו לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו. אז המילה ובנים באמצע פסוק מלמד אפילו בנים לאלמה, שגם הם שני קרובים לא יכולים להעיד ביחד לאלמה. אשכחן קרובי האב, קרובי האם מנהלן, ראינו ברשימה של קרובי, של פסולי קרובה, גם קרובים מן האם, ממנהלן, המקרא, אבות, אבות, תרי זמני. בפסוק שקראנו, המילה אבות מופיע פעמיים, אם אינו עניין לקרובי האב, תנאו עניין לקרובי האם. וכמובן, היכולת לעשות כזה דבר, ללמוד פסוק בצורה כזאת, זה רק בכוח תורה שבעל פה, מסורת בהבנת פסוקים, זה לא דבר שאדם אדם מסיק מעצמו. אשכחן לחובה, הפסוק אמר לא יומתו, זה לחייב לזכות מנלן, שיש פסולי קרובה גם עדות שיכול להביא רווח או זיכוי. אמר כה יומתו יומתו תרי זמני, באותו פסוק המילה יומתו מופיע פעמיים, אם אינו עניין לחובה תנאו עניין לזכות. אשכחה בדיני נפשות, כמובן הפסוק פתח במילים לא יומתו מוות, בדיני ממונות מלאלן, מניין לנו שגם בדיני ממונות יש פסולי קרובה. אמר כה משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכם, הכוונה בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות, או יותר מדויק להגיד ההפך, בין בדיני נפשות כמו שכתוב בפסוק וגם בדיני ממונות, אותו סטנדרט שייך. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים בצד נושא שיטת רב בפסולי קרובה. שלישי בראשון, לא זה לא תאריך, זה המשך למה שאמרנו מקודם, דיברנו על דורות, דור ראשון לא יכולים להגיד זה לזה, שני אחים בוודאי, גם הבנים של אותם שני אחים הם בני דודים ראשונים, הם נחשב דור שני. לא להתבלבל בביטוי בן דוד ראשון, זה דור שני לגבי עניין סוגייתנו, אז גם שניים לשניים לא יכול להעיד. מה הדין של הנכד של אח זה להעיד על הדוד של סבא של על אח של סבא שלו, דוד רב, איך אומרים? אז דור שלישי לא יכול להעיד לדור ראשון. שוב פעם, זה אם אנחנו מדברים על ראובן ושמעון שהם אחים, הנכד של ראובן לא יכול להעיד על שמעון וכן ההפך. זה שיטת רב, אבל השאלה מאיפה רב יודע את זה. אמר רב, אחי אבא לא יעיד לי. מי מדבר פה? זה אחיין של אותו אדם, זה שוב פעם, אחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו. זאת אומרת, אחי אבא לא יכול, הדוד לא יכול להעיד לי, הבן של אח אבא לא יכול להעיד לי, וחתנו. אף אני לא יעיד. עכשיו זה יהיה יותר שייך לדור שלישי, לדור ראשון, עוד שנייה נראה את זה. אף אני לא אעיד לו, אני דור שני לא יכול להעיד לאח אבא. אני חוזר על הדבר, אני ובני, כבקפנו את המילה ובני וחתני. אז הבני פה זה הדור שלישי לא יכול להעיד על דור הראשון. ועמי, למה זה פסול? הווה לי שלישי בראשון, זה סך הכל בני לאחי אבא, וענן שני בשני תנן, שני בראשון תנן, שלישי בראשון לא תנן. אם מסתכלים במשנה, אנחנו למדנו על דור שני לדור שני, דור שני לדור ראשון, הם פסולים, אבל שלישי בראשון לא תנן. אנחנו נסתכל ברשי ממול, וענן במתניתין שני בשני ושני בראשון תנן, אבל כולי היי לא פסול מתניתין, כולי הכוונה מדור שלישי לדור ראשון, לא רואים את זה בקריאה במשנה. הרשי ממשיך, שני ושני, אמרנו זה כן כתוב במשנה, כגון אחי אביו ובנו, זה בני דודים ראשונים, זה שני לשני. אחי אבא לי ואני לא, הרי ראשון בשני ושני בראשון, זה דוד לאחיין ולאחיין לדוד. בן אחי אבא לי ואני לא, זה בני דודים שניים, סליחה, בני דודים ראשונים, אני לא יכול להעיד לו, הוא לא יכול להעיד לי ואני לא יכול להעיד לו, הרי שני בשני בסדר גמור, אז זה שני בשני, אבל אבל בני לאחי אבא לא תנן, זה בקריאה שטחית לא רואים את זה. הגמרא ממשיכה, מאי חתנו דקטני במתניתין. במשנה ראינו הוא ובנו וחתנו. מה הכוונה חתנו שכתוב במשנה? חתן בנו. יש לנו תרשים בשוליים ששם מופיע חתן בנו. אנחנו נחזור או נפנה קודם לרשי, מי חתנו דקטני מתניתין, אחי אבא, כתוב במשנה, זה ציטוט מהמשנה, אחי אביו ובנו וחתנו. היי חתנו דמתניתין אבנו קאי, זה הבן של אח אבא שהוא התחתן עם הנכד של אותו דוד. דהווה אותו חתנו, אם זה מדובר בחתן בנו, דהווה שלישי היי חתן. ושוב פעם, אם נפנה לשוליים אפשר לראות איך זה עובד. שורה ראשונה רואים אב ואב, זה דור, ויש פה מספר אחד בין המספרים, כתבנו אחים, הם אחים מתחתם, מתחת האבות האלו, בנו ואני, הגענו אני כדי להתמקד שהוא הדובר פה, הוא לבן דוד ראשון שלו הם פסולים. ואנחנו עכשיו אמרנו שחתנו שכתוב במשנה זה חתן של בנו, כוונה הוא כבר דור שלישי. אז אנחנו רואים שחתן בנו הוא דור שלישי והוא נחשב פסול עדות. רשי פה אומר, היי חתן, אם אנחנו נגיד שהשלישי היי חתן, ולכמן פריך, אם כן הווה שלישי בשני, זה כבר מאוד מרחיק לכת. זה כבר דור שלישי שפסול לעני, כבר לעני ועני, דור שני. אנחנו נחזור לגמרא. גם כן צריכים לציין שאנחנו משתמשים במשולשים כדי לעקוב אחר המעשה ומתן. אז בצד כתבנו תחת הכותר מבנה, אם רואים משולש שפיץ למעלה הם נחשבים תירוצים, שפיץ הפוך קושיות. יש פה גם שימוש במספרים רומאים, וכתבנו כך, מספר רומאים 1 עד 3 הם תירוצים לקושיות שמקשים על רב. כאן הגמרא ממשיכה בקושיה, אם אתה מפרש חתנו כחתן בנו כדי ליצור דור שלישי, ולתני בן בנו במקום חתנו, תכתוב הוא ובנו ובן בנו. תשובה, מילתא אגב אורחי כמשמלן דבעל כשתו, כשמזכירים חתנו כחתן בנו אנחנו בעצם אומרים שזה הבעל של הנכדה, והנכדה היא הדור שלישית ובעלה כמותה, זה בעל כאשתו. שואלת הגמרא, ואלה דתני רבי חייא. רבי חייא חיבר ברייתא שבא נגיד בעקבות משנתנו, שמונה אבות שהן 24. במשנה יש רשימה של שמונה אנשים שהם פסולי קורבה, ואם ניקח בחשבון בנוסף לאותם אנשים, אותם וביניהם וחתניהם, ועכשיו אתה מפרש שחתניהם זה בעצם חתן הבן, אז רבי חייא שיש לו בברייתא שמונה אבות שהן 24, אני טלטין וטלטין אבי, זה בעצם 32 קרובים שפסולים. דהיינו, יש לנו את הרשימה של אותם קרובים הפסולים, הבנים שלהם, החתנים שלהם, והחתנים של הבנים שלהם. מאחר שקבעת שבעל כאשתו, אז לא רק החתנים של אותם קרובים עצמם, אלא החתנים של הבנים שלהם. אז זה יוצא כך, 32 קרובים הפסולים לעדות, כי הוספת עוד דור, הוספת, אמרנו מקודם, בן בנו, ובמקום לכתוב בן בנו, כתבנו חתן בנו. אז שוב פעם, יש לנו את ה... את השמו, את הקרובים עצמם, יש את הבנים שלהם, יש לנו את הבני בנים, ויש להם את אותם חתנים שהם הבעלים של הנכדות. אז יש כאן 32 קרובים. אז מאחר שאין כזה מספר אצל בברייתא של רבי חייא, אלא לעולם חתנו ממש. אז יש לנו את הקרובים עצמם, את הבנים של הקרובים עצמם, והחתנים של הקרובים עצמם. זה מביא אותנו ל-24 קרובים. ומאי קרילי חתן בנו, למה, וכאן יש לנו חיצים, זה מחזיר אותנו למעלה, מאחר שרב מצא במשנה דור שלישי במילת חתנו, וחתנו זה בעצם החתן של הקרוב המקורי, למה הוא קורא לו דור, למה הוא קורא לו חתן בנו, למה בזה שהמשנה כותבת חתנו, רב מסתכל עליו כאילו זה חתן בנו, ובכך רב הרוויח עוד דור. תשובה, כיוון דמעלמא קאתי, מאחר שהוא בא דרך נישואין למשפחה הזאת, הוא בא מבחוץ כדור אחר דמי, זה מאפשר לנו להחשיב אותו כאילו עוד דור, ובכך רב פסל שלישי לראשון. שואלת אומר, אי אחי, אם ככה אתה מפרש את המשנה, הוולי, אותו חתנו שאתה מחשיב אותו כדור שלישי, הוולי שלישי בשני. ראינו את השאלה הזאת לפני כן ברשי, וגם אפשר להסתכל על זה בתרשים, שאפילו אם אנחנו לא אומרים שחתנו זה באמת חתן בנו, אבל הוא כאילו חתן בנו, הוא עוד דור, והוא פסול להעיד לי, כפי שראינו בתרשים, זה המילה אני או לי, זה דור שני. אז התוצאה מכך שרב, אם אנחנו נאמץ את ההסבר של רב, יש לנו איסור שלישי בשני, ורב אחשר שלישי בשני, רב עצמו לא פוסל שלישי בשני. ואנחנו נראה את הנקודה הזאת ברש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, באמצע שורות הרחבות, באמצע השורה הרחבה הזאת, נקרא זה שורה שנייה מתחת לגמרא, ורב אחשר שלישי בשני. דקאמר, במילים הראשונים של רב, כאילו איפה שהגענו את רב למעלה, הוא אמר, אף אני לא אעיד לא, מי זה לא? זה אחי אבא, אני ובני, אני לא יכול להעיד לאחי אבא, ובני לא יכול להעיד לאחי אבא. מה הקשר פה? בני זה שלישי לאחי אבא לראשון, אבל בני לבנו, בני כוונה דור שלישי, לבנו, לבן של אחי אבא, יעיד, זה לא בעיה, זה שלישי בשני. ורב עצמו מכשיר שלישי בשני. אז יש לנו בעיה. מצד אחד, אם אתה רוצה להגדיר חתנו כדור שלישי, והוא יהיה פסול להעיד לי, זה בעצם שלישי בשני. ורב במילים שלו, הוא לא אמר ששלישי בשני הוא פסול, אלא, הנה עוד גישה חדשה, שאנחנו אומרים שחתן זה לא נחשב דור אחר, ומשנתנו אינה אוסרת שלישי בראשון, ורב שאסר שלישי בראשון, זה בגלל שהוא רב סובר כתן אחר, וזה מה שגמר אומרת בו, אלא רב דאמר כרבי אלעזר דתניא. רבי אלעזר אומר, כשם שאחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו. עכשיו אנחנו נחזור על הדורות. אחי אבא לא יכול להעיד לי, זה דור ראשון לשני. בנו של אחי אבא זה שני לשני. וחתנו. כך, וכאן הדגש, בן אחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו. שואת רמה, מה, אם רב מסמך על זה, ובין הדוגמאות ראינו שבן אחי אבא לא יכול להעיד לי, הוא ובנו. בנו של בן אחי אבא זה שלישי בשני לגבי. וקטי הבלי שלישי בשני, ורב אח של שלישי בשני. אם אתה רוצה לשייך רב לרבי אלעזר, רבי אלעזר יותר פוסל מרב. הגמרא עונה, רב סבר לקבטי בחד ופה לגלי בחדה. רב מאמץ שיטת רבי אלעזר כדי להוסיף עוד דור, את הדור שלישי, אבל הוא לא מסכים עם רבי אלעזר לגבי שלישי בשני. אז יוצא שיש דור שלישי שפסול להעיד, אבל רק אם מדובר בדור ראשון, אבל שלישי ושני עד כדי כך רב לא פוסל. אני מקווה ששמתם לב ששלישי בראשון הקרובה יותר קרובה מדור שלישי בשני, למרות שהמספרים נראים קרובים, אבל כדי להגיע לפסול קרובה זה פשוט מעריך את הדרך. אנחנו צריכים לעלות מדור שלישי לראשון, ואז לחסות להצידה, ואז לרדת עוד שתי דורות. הגמרא, מה הייתה עם עד רב? מה המקור לדבריו של רב? תהיה אמר קרא פסוק שקראנו מקודם, דברים פרח עבדה לפסוק תת זיין. כתוב שם, לא יומתו אבות על בנים ובנים. הוו לרבות דור אחר. ורבי אלעזר, על בנים אמר רחמנה, ומה מזה רבי אלעזר הגיע לעוד דור, ואיך פסולי דאבות? שדי הבנים, תשים על הבנים גם כן. אז אם אחי אבא הוא פסול לי, גם הבן של אחי אבא הוא פסול לי ולבדי. אז זה דור שלישי לשני. לפני שנתקדם ללמוד את דבריו של רב נחמן בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. יש לנו תרשימים איפה שנרשם שתי כוכביות, ומה שיהיה בגמרא, רב נחמן יפתח עם קשרי משפחה, שלושה במניין. אנחנו נתמקד רק באחד מהדוגמאות, ואחרי דבריו של רב נחמן הגמרא אומרת שמה שהוא אומר נמצא במשנתנו, הוא מחזק את דבריו של רב נחמן. פסולי קורבה, אחרי הסיוע לרב נחמן יופיע רב אשי עם שאלה, גם כן בעניין פסולי קורבה, שאלה נגיד עם קרובים, דומים במידה מסוימת למה שרב נחמן אמר, אבל עם שינוי, ולכן יש בסיס לשאול את השאלה. וגם על שאלת רב אשי, הגמרא תגיד שהתשובה נמצאת במשנתנו. אז אנחנו נתמקד בתרשימים, ואחר כך רק נקרא את הגמרא עם ההבנה שמה שהגמרא אומר היא לפי מה שראינו בתרשים. שוב פעם אני מדגיש, אנחנו פה במפת התלמוד, השיעורים שלנו, שיעורים שלנו, אנחנו נסביר רק אחד משלושת הדוגמאות של רב נחמן. אבל אנחנו אומרים את זה בתקווה שאחרי שאנחנו מוכיחים אחד מהם, כל אחד יכול ליצור תרשים שמתאים לקובעים הנוספים. אז אולי קודם נקרא את הפתיחה של רב נחמן. אמר רב נחמן, אחי חמותי לא יעיד לי, בן אחי חמותי לא יעיד לי, בן אחות חמותי לא יעיד לי. עכשיו, איך ניתן להבין או להרגיש את הקרובה הזאת, להמחיש את הקרובה? זה דרך התרשים. אז נפנה בשוליים, כתבנו אצל התחלת התרשים עוד ג'. הג' הזה שייך לג' שראינו פה בגמרא. אנחנו מתמקדים בבן אחות חמותי לא יעיד לי. אז מה יש לנו פה? אנחנו רואים בתחילת התרשים שתי נשים, כתבנו אישה אחת, אישה שתיים, הם אחיות. ורואים הבן תחת יש בעל ואחות. אנחנו מתארים, לא נשכח, בן אחות חמותי. אז יש בן שמה, ותחת האישה הראשונה יש בת, והיא התחתנה עם בן אדם, קוראים לו חתן. אותו חתן יש לו חמות, זה האישה מספר אחת. איפה אחות החמות? היא אישה מספר שתיים. איפה בן אחות החמות? הוא מה שפתחנו עם ההצבעה על בן. ויוצא שאותו בן אחות חמותי, מי זה אני פה? זה החתן. הוא לא יכול להעיד לי. שוב פעם, בן אחות חמותי לא יעיד לי. זה מה שרב נחמן אמר. אנחנו נחזור לגמרא, שוב פעם רק לקרוא את המילים, ואז להוכיח את 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 הגמרא דרך התרשים שמתאים למשנה. הגמרא ממשיכה, ותנה תונה, הכוונה המשנה שלנו מוכיחה את אמיתות דבריו של רב נחמן. איפה ראינו הדבר הזה בין אחות חמותי במשנה? כי המילים האלו לא הופיעו במשנה. אז איפה ראינו את זה במשנה? הנה מה כתוב: בעל אחותו, בעל אחות אביו, בעל אחות אמו, הן ובניהן וחתניהן. שוב פעם בשוליים, יש לנו מספר 3, כי ה-3 אצל התרשים הוא מתאים לדוגמה השלישית בתוך הרשימה שהבאנו כאן מהמשנה. אז בתרשים קראנו זה חתן של בעל אחות אמי. אם שמתם לב בציטוט מהמשנה, 3 שורות מסוף הגמרא, כיווקבנו את המילה חתניהם. אז אנחנו קוראים לו חתן של מי? של בעל אחות אמי, המספר 3 ברשימה. עוד פעם, חתן בעל, החתן של הבעל של מי? בעל אחות אמי. אז על מה מדובר פה? אז בתרשים אנחנו הגלנו חתן, הוא החתן, והוא לא יכול להעיד למי. אז חתן בעל אחות אמי לא יעיד לי. מי זה? אז גם בתרשים רואים שתי נשים, הן אחיות. לאישה מספר 2 יש בן. הוא בסופו של דבר הוא בן אחות חמותי, בדיוק מה שרב נחמן אמר. אבל איך הבן הזה של אישה 2 הוא בן אחות חמותי? אז אם אנחנו נסתכל מצד החתן, יש לו, הוא נשוי לאישה בת של אישה מספר 1. אז החתן שהוא מדבר, הוא יש לו חמות. אותה חמות יש לו אחות. שוב פעם, החתן יש לו חמה, היא אישה מספר 1. אותה אישה מספר 1 יש לה אחות, ולאחות הזאת יש בן. אז החתן של הבעל אחות אמי, אם אנחנו ניקח את הצד של הבן שם בתרשים, אז הוא מסתכל על החתן הזה שהוא החתן של הבעל אחות אמי. הם לא יכולים להעיד זה לזה, וזה מה שראינו בדבריו של רב נחמן. רק אולי נגיד כדי לתאר את זה מתחילים מכיוון אחר, אבל בסופו של יום זה אותה דבר. נחזור לגמרא. אמר רב אשי, כי הבינן בי אולה איבאיה לן. כשהיינו לומדים אצל אולה, אומר רב אשי, אלינו שאלה, אחי חמיב מהו? בן אחי חמיב מהו? בן אחות חמיב מהו? כאן שוב פעם שלוש דוגמאות של קורבה, האם הם יכולים להעיד כן או לא. ורב אשי ששאל את השאלה, הוא אומר שאולה ענה, אמר לן תניתוה, תלמדו את זה מתוך המשנה. ובמשנה כתוב אחיו ואחי אביו ואחי אמו הן ובניהם וחתניהם. אנחנו נעשה עכשיו אותו תרגיל בשימוש בתרשימים כדי לראות את שאלת רב אשי ואיך שהמשנה עונה ומתארת אותו דבר שהם פסולים, פסולי קרובה. קודם בדבריו של רב אשי, וכאן אנחנו שוב פעם סימנו אות ג', כי אנחנו נתייחס רק לאחת מהדוגמאות של רב אשי, בן אחות חמיב. אז איפה יש חמיב? אז יש לנו חתן, הוא נשוי לאישה, קוראנו לה בת, יש לה אבא, אז האבא שלה ביחס לחתן חמיב. ורב אשי דיבר על, או שאל על, בן אחות חמיב. אז לאבא הזה יש לו אחות, לאותה אחות יש בן. מי זה? זה בן אחות חמיב. הוא הבן הזה לא יכול להעיד לחתן. זה שאלת רב אשי. אולה עונה להם בישיבה, הם שאלו את השאלה, שזה במשנה. איפה זה במשנה? מה שכתוב במשנה, אחי אמו, יש אחי אמו, הוא לא יכול להעיד, וגם חתניהם. אז בואו נראה איפה יש חתן לאח אמו. אז רואים בתרשים, שוב תשימו לב, יש אבא ויש אחותו, כמו שראינו בשאלת רב אשי, אבא ואחות ואחות. אז לאבא הזה יש, הוא אח לאישה, וזה אותו יחס פה בעניין קרובים, אישה או אישה וגבר שהם אח ואחות. אותו אח בתרשים ששייך למשנה יש לו בת והיא נשואה לבן אדם חתן. תשימו לב, החתן הזה הוא, יש לו חם, חמיב של החתן, כפי שראינו מקודם. ומה המשנה קובעת? שחתן של אחי אמו. אז יש לנו בן, בן של אישה, אח אמו. איפה אח אמו בתרשים? כמובן הוא מופיע, ויש לו אותו אח, יש לו חתן. אז אח אמו וחתן של אח אמו לא יכולים להעיד זה לזה. אז הנה המשנה מתארת בעצם שאלת רב אשי כפסול קרובה. אנחנו נתקדם בגמרא. רב יקלה למזוון גבילי. רב הגיע למקום לקנות גביל. גבילי זה קלף שלב כותבים ספרי תורה, מזוזות, רשי כותב קלפים, לא להתברבה, לא קלפים שמשחקים בהם, אלא קלף, בלשון רבים קלפים. באו מיני, אז הוא הגיע למקום, הנה אדם גדול, הזדמנות לשאול שאלות. אז שאלו מרב, מהו שיעיד אדם באשת חורגו? אדם למשל הוא התחתן עם אישה ולאישה הזאת היה לה בן מניסים קודמים, אז הבעל כלפי הבן שלה, הבן נקרא חורגו, זה לא בן שלו, זה בן של אשתו. עכשיו אנחנו שואלים האם אותו בעל יכול להעיד בעניינים הקשורים לאישה של אותו חורג. בסורה אמרי בעל כאשתו. אז אם הבעל, אם הבעל השני לא יכול להעיד לחורג כמו שכתוב במשנה, אז הוא גם לא יכול להעיד לאשתו. בפומדיטה אמרי זה אותו דבר, אבל במילים אחרות, אישה כבעלה. אני לא אכנס פה, יש מפרשים שדנים האם יש הבדל ביניהם או לא, אבל באופן פשטני זה אותו דבר. אם אתה אומר בעל כאשתו או אשתו או אישה כבעלה, זה אותו דבר. ואתם אפשר לראות את זה ברשי, בעל כאשתו, רשי כותב, ואישה כבעלה. והרי הוא כאילו חמיה וטרן, חמיב פסול קרוב הוא. חמיב הוא נחשב כאחד מהקרובים הפסולים להעיד. נמשיך בגמרא. אחרי שפובדיטה אמר שאישה כבעלה, די אמר רב הונה אמר רב, מניין שהאישה כבעלה? דכתיב ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. אבל איך אתה אומר שהאישה הזאת של אשת אח אב היא דודה? אבל אשת דודו היא, כי הביטוי דודה במקרא, לא כמו שאנחנו מדברים היום, אבל הביטוי דודה מיוחדת לאחות אביו. כאן אנחנו מדברים על אשת אח אבא, ובכל זאת התורה קורא לזה דודה. אז הגמרא אומרת, מסיקה מפה, מכלל דאישה כבעלה, כמו שבעלה הוא דוד, האישה של הדוד נחשבת דודה. שוב פעם אנחנו מדגישים שההבנה של המילים או הפירוש המילים על פי התורה הם, יכול להיות שבסופו של יום זה נכון, כך אנחנו קוראים גם אצלנו אשת הדוד היא הדודה, אבל בהבנה המקורית של המילים דודה זה רק אחות אבא. אבל בסופו של דבר רואים מהשימוש במילה דודה לאשת אח אב, שאישה כבעלה, כמו שהבעל הוא אח אבא, האישה אותו דבר, רק בלשון נקבה, דודה. ובעל אמו הוא ובנו וחתנו. מה כתוב במשנה? שהבעל אמו הוא פסול, לא רק הוא פסול, גם בנו של בעל אמו. אז יש לבן אדם אמא, היא נשואה לאדם, שואת הגמרא, בנו של מה? בעל אמו היינו אחיו. אחיו זה כבר פסול. בנו של בעל אמו זה אחיו. אז למה צריכים, אם אחרי שאומרים שאח הוא פסול לעיד, למה צריכים להוסיף את הקורבה הזאת? אמר רבי ירמיה, לא נצריכה אלא לאחי האח. הביטוי הזה של בנו של בעל אמו זה קרובה אחרת מאחיו, ונתאר את זה שוב פעם דרך תרשים. מה זה אחי האח? בכוכבית בשוליים רואים הגענו בן מצד אחד ובן מצד שני, האם הם קרובים זה לזה? אז מן הדין, כוונה בעניין עדות, אנחנו פוסלים, הם לא יכולים להעיד זה לזה, למרות שמבחינת קרובה, קרובת דם נקרא לזה, הם לא קרובים בכלל. אז מה הקטע פה? יש להם אח משותף. אז זה הכוונה בביטוי, אחי האח. האח שבאמצע, הבן הזה שבאמצע, כלפי זה שבימין הם אחים בגלל אבא משותף, ומבחינת הבן שבצד שמאל הם אחים מצד אמא משותפת. נמשיך בגמרא, או לפני כן רק נשים לב, רשי בשורה השנייה בקצרות, אחי האח, בן שיש לבעל אמו מאישה אחרת פסולו, מפני שהוא אחי האח. אז שוב פעם אנחנו נחזור על מה שאמרנו, דבר מעניין פה, פסולי עדות שהם בעצם הדבר הם לא קרובים זה לזה, ואפשר להוכיח את העניין שהם לא קרובים במובן הרגיל, שאם במקום אחד מהבנים האלו היה בת, הם היו יכולים להתחתן זאת עם זה, כי לכל אחד יש זוג הורים נפרדים, שונים. נמשיך בגמרא, רב חיסטה אחשר באחי האח. אשמח מה שאנחנו אמרנו, רב חיסטה לא ראה בהם שום פסול להעיד זה לזה, הם פשוט הם לא קרובים זה לזה בכלל. שאלו את רב חיסא, אמולי לא שמיע לך עד רבי יומיה, אמר אתה מכשיר אבל רבי יומיה פסל. אמר לו רב חיסא ענה, לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי, אני פשוט חולק על רבי יומיה. אז אם אתה חולק על רבי יומיה, מה פירוש המשנה שאמרנו בעל אמו הוא ובנו וחתנו? אז בנו של בעל אמו לכאורה זה אחיו, ואנחנו יודעים כבר שאחים הם פסולים להעיד זה על זה, אז למה צריכים את הכפילות הזאת? אז זה שאלת הגמרא, היינו אחיו. תשובה, תנא אחיו מן האב וקטני אחיו מן האם. אין שום כפילות, יש שני סוגים של אחים. היום אני חושב קוראים לזה אח חורג, תהיינו אח מהורה אחד, לא אח מלא משני הורים. אז יש אח שיש להם שני בנים שיש להם אב משותף למרות אמהות שונות, ויש אח שיש להם אמא משותפת למרות שיש אבות שונים. אמר רב חיסטה, אבי חתן ואביא קלה. מעידים זה על זה. בהרבה מקומות קוראים להם הם המחותונים. אב החתן, אב הקלה, הם יכולים להעיד זה על זה. ולא דמו, להדדי, הם לא קרובים בכלל זה לזה, אלא הקשר ביניהם, אלא כי אחלה לדנה. זה כמו הכיסוי, אשי משתמש במילה מגופה, מגופת החבית, הכיסוי של חבית שיושב על חבית. הם, יש כיסוי לחבית, הוא לא דומה לחבית. יש להם קשר, כפי שאמרנו, הבן של זה התחתן עם בת של זה, אבל מעבר לזה אין להם שום קשר, ולכן יכולים להעיד. יש עוד תיאור נחמד בשוליים, רואים גיוסת הערוך וכו', והוא מביא שם כיסוי החביות שאין בהם דיבוק אלא הנחה בלבד. אתה לוקח את הכיסוי, מניח את זה לחבית, זה הנחה, זה לא דיבוק, זה לא נחשב קורבה. יש סימון חדש, צורת כתר, ובשוליים אנחנו כתבנו הם דעות בעניין אם אדם מעיד לארוסתו. אנחנו הוכחנו בעבר שאדם אדם לא יכול להעיד על אשתו, אבל המובן של אשתו שהם פסולי עדות זה לזה, זה אישה אחרי שהם היו נישואים, זוג נשוי. יש שלב מוקדם בעניין אישות, וקוראים לזה שלב של אירוסין, שהאדם קידש את אישה, נתן לה כסף, וכעבור זמן הם מתחתנים תחת החופה. זה נקרא נישואים. היום נהוג שהכל נעשה ביחד, האירוסין והנישואים במעמד החתונה שלנו של היום. אבל אנחנו יודעים שבזמן המשנה והגמרא היה הפרש בין האירוסין והנישואים. אנחנו כאן מעלים את השאלה בעניין אדם, האם הוא יכול להעיד לארוסתו. הגמרא, אמר רבא בר חנה, מעיד אדם לאשתו ארוסה. אמר רבינה, לא אמרן, זה שיש אפשרות להעיד אלא להפוקי מינה, זה אם העדות הוא כדי תכלית העדות או התוצאה מהעדות שהיא תפסיד משהו, אבל יולי לה. אבל אם הוא מעיד שאנשים חייבים לה שהיא תרוויח מהעדות שלו, לא מהימן, הוא נוגע בעדות, הוא לא נאמן. הגמרא דוחה בכלל את הכיוון הזה, ולא היא לא, וכאן תשימו לב, יש לנו דחייה ארוכה, ולא היא, לא שנה להפוקי ולא שנה יולי, לא מהימן. ושני הכיוונים, גם להפסיד ממנה, שהיה לכאורה אומר שהוא לא אינטרסנט, הוא לא נוגע בעדות, בכל זאת הוא לא נאמן. לא, מה ידעתך? למה רצית להחשיב אותו שהוא לא קרוב שלה עדיין? מה דעתך? מה היה הווה מן השלך לחשוב שהוא כן יכול להעיד, תהיינו הוא לא נחשב קרוב? כדאמר רבי חייא בר עמי משמי דעולה. כאן אנחנו מסברים את האב אמינה. מה נאמר במשמו של עולה? אשתו ארוסה לא עונן ולא מתעמלה, וכן היא לא עוננת ולא מתעמלו. מתה אינו יורשה, מתו גובה כתובתה. יש כמה וכמה הלכות פה בעניין קרובים ממש. אם קרוב מאחד מהשבעה קרובים מתים, אז יש דין ענינות. זה התקופה מיד אחרי המוות עד הקבורה, שיש גם מספר הלכות ששייכים לעונן. אבל פה לא עונן, אין דיני ענינות. ומה עוד? אם הוא כהן, כהן רגיל, כלפי אשתו נשואה, הוא, למרות שהוא אסור לטמא את עצמו בתומת מת אצל שבעה קרובים, הוא כן מטמא. אבל אם מדובר באשתו ארוסה, לא מטמא לה. וגם רואים פה אם היא מתה הוא לא יורש אותה בניגוד לבעל גמור שכן יורש את אשתו. אז כל ההלכות האלו הם נותנים תחושה שאשתו ארוסה לא קרובה מבחינת דיני קרובים. אז על זה הגמרא ממשיכה שמההלכות האלו טומאה וירושה אין להוכיח ריחוק לגבי עדות. הטעם, אומרת הגמרא, בניין, טומאה וירושה, כל הדברים האלו שהם מצביעים על כך שאין קרובה, בשאירו תלה רחמנה, הקטי לא שאירו היא. התורה משתמשת במילה שאיר, או שאיר, שאיר בשרו. המילה שאיר שייך רק אחרי נישואין. אומרים שאירו זו אשתו. זה נכון לגבי התחומים של טומאה וירושה, שבתחומים האלו כתוב שאיר. הכה, בעניין עדות, מה הגדר של, של פסול או קשות עדות? פה, בעניין עדות, משום עיקרובי דעתה הוא. אם הם קובעים, אני אולי... אולי נשמש במילה רגשי או בדעה, במחשבה, עיכובי דייתא הוא, ואחר שיש את הגענו למצב של עיכובי דייתא, זה כבר מספיק לפסול. ופה בעניין ארוס וארוסתו, עיקריבה דעתי לגבה. הוא מדי קרוב בדעת אליה, ולכן אדם לא יכול להעיד לארוסתו גם בשלילה, גם אם להוציא ממנה, הוא פשוט נחשב פסול עדות. המשנה אמרה חורגו לבדו. זה שיטת משנתנו. אנחנו נראה עוד שיטות בנושא הזה. לפי המשנה, בניגוד לשאר הקובעים שלא פסו רק אותם שנרשמו, אלא גם ביניהם וגם חתניהם, כי בקשר לחורג הבן של אשתו מנישואים קודמים, רק הוא פסו לעדות, לא בנו ולא חתנו. בהמשך אנחנו נראה, אנחנו משתמשים בצורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה יש לנו שתי ברייתות, ואני קורא מהצד, מהשוליים, שתי ברייתות, בניין חורגו וגיסו, בעל אחותו. אם הם לבד פסולים, או גם ביניהם וחתניהם. נראה שימוש במשולה, בבעויין, להבליט את השמות רבי יהודה, רבי יוסי. שימוש במשולשים שנראה בהמשך הם שלושה ניסיונות להסביר מה שנאמר בברייתות. אז כפי שאמרנו מקודם, אנחנו פותחים עם שתי ברייתות, והם נראים תמימים פשוטים, אבל הגמרא תעיין בדבר, ועד שנגלה את ההסבר האמיתי ייקח לנו קצת זמן מבחינת הגמרא. שלושה שלבים. בנוסף יש לנו שימוש בפס כפול, הם דחיות להסברים. אז אנחנו ננסה לתת הסבר מספר אחד, ובהמשך אנחנו נראה פס כפול, איזה דחייה לאותו הסבר, ואחרי משולש מספר שניים הסבר, אחר כך יהיה גם דחייה לזאת עם פס כפול. הגמרא, תנו רבנן, ברייתא מספר אחד, חורגו לבדו, רבי יוסי אומר גיסו. גיסו זה בעל אחות אשתו, כמו שאנחנו קוראים לו היום. ותניה אידך, עוד ברייתא, גיסו לבדו. רבי יהודה אומר חורגו. מה נאמר פה? אם למה אחי תמר. קודם ברייתא מספר שניים שההסבר כך, אחי תמר כוונה רבי יהודה, בברייתא מספר שניים חוגו לבדו. ראינו בברייתא המקורית רבי יהודה אומר חוגו, אז הכוונה חוגו לבדו, והוא עדין לגיסו שגם הוא לבדו, לא נכלול גם בנו וגם חתנו כפסולי עקובה. ואתה רבי יוסי למימר, רבי יוסי ראינו בברייתא מספר ראשון גיסו לבדו והוא עדין לחוגו, שבעצם אין הבדל בין רבי יוסי ורבי יהודה. האם זה הפשט? הגמרא אומר לא, זה לא יכול להיות הפשט, כי המשנה מהווה בעיה. אלא מתניתין דקטני גיסו הוא ובנו וחתנו מני, מי עומד מאחורי המשנה? כי עד פה, אם אנחנו נקבל הסבר מספר אחד, משולש מספר אחד, יוצא שרבי יהודה וגם רבי יוסי כשהם מתייחסים לגיסו, רק הוא פסול, לא בנו ולא חתנו. אבל המשנה שלנו אמרה גיסו הוא ובנו וחתנו מני, לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, אלא הכי כמר. לפני שנתקדם רק נצא משהו צדדי, אבל אם שמתם לב בין השורות אצלנו בגמרות המסומנות יש לנו מספרים בעיגולים, רש"י ועיגול מספר 1, רש"י מספר 2. מה שקורה אצל הדפוס המקובל שעליו אנחנו מוסיפים את הסימונים שלנו, דפוס וילנה, על פי הבח נוצר בלבול שלם בסדר הדברים מבחינת רש"י והדיבורי המתחיל. לכן אנחנו מספרנו קטעים ברש"י הכל על פי הבח, והמספרים האלו תואמים למספרים האלו. אם אתה רוצה לחפש איפה רש"י מסביר קטע מסוים, אז המספר בין השורות אצלנו בגמרא תואם למספר שתמצאו בתוך הרש"י. אנחנו נחזור ונתקדם בגמרא. אלא הכי כמר, פה שלב שני להסביר הברייתות שראינו ולאור מה שכתוב במשנה, שגיסו לפי המשנה הוא לא בודד, יש לכלול גם הוא ובנו, כאילו גם בנו וחתנו כפסולי עדות. הכי כמר חוגו לבדו, מה שראינו בברייתא מספר 1, כתוב שם חוגו לבדו, אבל סליחה, באמת בברייתא מספר 2 ראינו חוגו לבדו, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו הם יהיו פסולים. ויאתה רב יוסי למימר גיסו לבדו, איפה שמופיע רב יוסי אומר גיסו, זה הכוונה הוא לבד, אבל לפי רב יוסי חוגו הוא ובנו וחתנו. אז יוצא שהמשנה שלנו יתואם לדבריו של רבי יהודה. לפני שנתקדם, אני פשוט לא זוכר אם טעיתי או לא טעיתי, אבל יש להדגיש הקשר הקרובה שאנחנו קוראים פה במשנה גיסו זה בעל אחות אשתו. בגמרא אנחנו נמשיך, מאחר שהסברנו בשלב מספר 2 שיטת רבי יהודה שחוגו לבדו אבל גיסו כולל בנו וגם חתנו, שואלת הגמרא ולא דתני רבי חייא. ראינו את האזכור הזה מקודם, הברייתא של רבי חייא שאומר שמונה שמועות שהן 24, כמן לא כרב יוסי ולא כרב יהודה. בוא נסביר. אם מסתכלים במשנה בדף חבזיין עמוד ב', יש רשימה של קרובים, ובמספור שלנו במשנה אנחנו רושמים 9 אנשים, ובנוסף לתשעים אלו גם מוזכר חורגו לבדו. אבל לגבי 9 אנשים האלו אנחנו אומרים הם פסולים, בניהם פסולים וחתניהם פסולים. אז כמה אנשים יש לפי המשנה? 27 אנשים, אותם שנרשמים, הבן של אותם שנרשמים והחתן של אותם שנרשמים. לרב חייא יש רק 24. אז איך נגיע ל-24? לפי ההסבר שלנו זה לא מסתדר לא עם רב יוסי ולא עם רב יהודה, אלא הכי כמר. ראינו את הברייתות למעלה, וכאן הפירוש של הברייתות: חורגו לבדו, אבל גיסו הוא ובנו וחתנו. זה תואם למשנה שלנו, כי גיסו נמצא ברשימה של האלו, של כל התשעה האלו, שגם פסולים הבנים שלהם והחתנים. מי נחשב פסול הוא עצמו, אבל לא בניו וחתניו? החורג. זה שיטת רבי יהודה. ויעתה רבי יוסי למימר, גיסו לבדו, וכל שכן חוגו, הוא ודאי יהיה לבדו. אז לפי רבי יוסי, הוא מוריד את הגיס מהרשימה של התשעה קובעים, שפסלנו גם ביניהם וחתניהם. אז אם אנחנו מורידים מהתשעה גיס, ואנחנו ידענו שחורג גם לא שייך לרשימה הזאת, אז כמה אנשים יש ברשימה? 20. כמה אנשים? 8 אנשים. כי הועדנו את הגיס עכשיו לפי רבי יוסי. ממשיך הגמרא, ומתניתין רבי יהודה. המשנה שלנו שאומרת על גיס בנו וחתנו גם כן פסולים, זה משנתנו, זה תואם לרבי יהודה פה. ברייתא של רבי חייא שהצביע רק 8 שאין 24, כי הורדנו גיס מהרשימה, רבי יוסי. לפני שנתקדם בצד, יש לנו נושא ואנחנו קוראים לזה המשך סלש מבנה. עוד מעט נראה שימוש בצורה הזאת שאנחנו קוראים לזה הרגש. זה מעקב. ניסיונות של רבי יוסף להכשיר שטר שחתמו עליו שני גיסים. הצורה הזאת הפוך דחיותיו של אביי. אנחנו עכשיו נפנה לגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרב יוסי. אז זה דבר ראשון, הלכה כרב יוסי, זה אומר לנו שרק חורגו חוגו לבד פסול, וגם גיס לבד פסול. ההיא מתנתה, זה שטר מתנה, דאבי חתימי עלי תרי גיסי, שני אנשים שהקרובה ביניהם שיש גבר ויש לאשתו אשתו אחות, והיא גם כן נשואה. אז בעל אחות אשתו, שני גיסים, הם היו חתומים על השטר. האם השטר כשר? סבר רב יוסף לאכשורה. הוא היה סבור להכשיר. דאמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב יוסי. עכשיו ההווה אמינא שהפסק הוא כרב יוסי של המשנה, שרב יוסי במשנה, בניגוד אגב לרב יוסי שהופיע בברייתות שניתחנו למעלה פה, אבל ההווה אמינא הוא כמו רב יוסי של המשנה, שפוסל רק מי שראוי ליורשו. אני ממליץ כמובן לחזור לדף חפזיין עמוד ב' ולהסתכל במשנה לראות את שיטת רבי יוסי. הוא הדגיש רק אלו שראוי לרשת זה את זה. עכשיו גיסים הם לא שייך לתאר גיס יורש, גיס. אז ההלכה קרביוסי הווה מינה שקרביוסי במשנה שהפסול קרובה זה רק אלו שראויים לרשת את זה, גיס אינו ראוי אז הוא לא נחשב קרוב. אז לכן רב יוסף היה לו הווה מינה להכשיר שטר שחתום עליו שני גיסים, הם לא פסולים להעיד זה לזה, לא פסולים לתפקד ככת עדים, לכן הם יכולים לחתום. אמר לי אביי, אביי מתקיף את רב יוסף, ממאי דרב יוסי דמתניתין דמכשיר בגיסו, שזה ששמו פסק רב יוסי, מי אומר שזה רב יוסי כמו שהופיע במשנה שהם גיסים קשרים זה לזה מטעם שאינו ראויים לרשת את זה? דלמה רב יוסי דברייטה דפסיל בגיסו, ראינו למעלה פה שאמרנו גיס לבדו הוא פסול להעיד לי, וממילא שני גיסים הם נחשבים פסולי קרובה ולא יכולים לחתום. אז אולי כוונת שמואל בפסיקתו שהלך רבי יוסי כמו רבי יוסי דברייטה שמחשיב גיסים קובעים, ממילא שטר פסול. רבי יוסף עונה, לא סלקא דאיתך. תאמר שמואל, שמואל אמר שמואל בפירוש הסביר כשאנחנו פוסלים גיס, הוא אומר כגון ענה ופנחס דאבינן אחי וגיסי, זה שני אחים שנשאו שתי אחיות, אז שני אחים הם גם כן גיסים, אבל גיסי דאלמה שפיר דמי, אם לא מדובר בשני אחים, סתם אדם ש אשתו יש לה אחות והיא נשואה, הגיסים האלו שפיר דמי, הם בסדר, הם לא קרובים. אביי חוזר ואומר, ודלמה מה ששמואל אומר כגון ענה ופנחס, כגון ענה ופנחס משום דגיסי כמר, לא, אין הדגש על זה שהם גם כן אחים, לא, הוא הביא דוגמה של שני גברים שנשואים לשתי אחיות, אבל לא, אבל אין מקום טוען אביי להגיש את את העובדה שהם גם כן שמואל ופנחס היו גם כן אחים, אלא סתם מדובר על הבעלים של שתי אחיות. אז לבינתיים אביי מנסה בהתקפות שלו לפסול אותו שטר מתנה שחתום עליו שני גיסים. אמר לי, אז רב יוסף אומר לאותו מקבל מתנה שרוצה שהשטר יהיה כשר, זיל תלך קניה בעידי מסירה כרבי אלעזר, אל תסמוך על כך שחתום בתוך השטר שני גיסים, אלא תקבל את השטר בנוכחות עדים שהם יהיו שהנותן מתנה מוסר לך את השטר שוב פעם בנוכחות עדים, זה נקרא עדי מסירה, סוג של קניין, ולפי רבי אלעזר הוא ידוע בכל השס עדי מסירה קרתי, הם גורמים לכך שהשטר יהיה בעל משמעות, בניגוד לדעה שאומר עדי חתימה קרתי. קרתי זה לשון מושל מדיני גיטין, אין צורך להיכנס לזה עכשיו. אביי חוזר, אתה רוצה לתת עצה איך שהוא יכול לשמוע על מתנה בכך שיקבל את השטר לפני עדי מסירה ועל סמך שיטת רב אלעזר? ואמר, מקשה אביי, ואמר רבי אבא, מודה רב אלעזר במזייף מתוכו שהוא פסול. יש כאן בעיה בעצם השטר, נכון שעדי מסירה קרתי זה בתנאי שאין פסול בתוך השטר, למשל שטר שאין בו עדים בכלל והוא נמסר בנוכחות עדים, זה בסדר. אבל שטר שכבר יש בעיה פנימי בעצם השטר, כגון ששני אנשים פסולים חתמו בתוך השטר, גם הבלעזר עצמו יסכים שמסירת אותו שטר בפני עדים זה לא יועיל. אז זה מה שאבאי אומר, שרבי אלעזר מודה במזויף מתוכו, פסול בתוך השטר עצמו מונע את השטר להיות נחשב או להיות קשר על סמך עדי מסירה. נו, אז נשאר בעיה. אמר לי אבאי, רבי יוסף עונה, אומר זיל לא שב כלי דעות ויני לך, תלך, אני, הם לא, לא נותנים לי, לא, אבאי בהתקפותיו לא משאיר לי אופציה או, או כיוון או עצה כדי להעביר את המתנה אליך. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי יהודה אומר וכולי, הוא אמר אפילו מתה ביתו ויש לו בנים ממנה, הרי זה קרוב. אם אנחנו נדבר על אדם שהוא פסול להעיד למשל לחתנו, זה הפסול בגלל שהוא נשוי לביתו. רבי יהודה אומר שאם אפילו אם מת הבת ויש יש נכדים, יש בנים מאותו אדם, מאותו חתן, החמיב והחתן הם עדיין נחשבים קרובים להיות פסולי עדות. בצד יש לנו בשוליים נושא סלש מבנה מחלוקת אם לפסוק כרב יהודה בעניין קרוב ונתרחק. מה שתיארנו, אדם שהיה לו בת והיא נשואה לחתן, אז יש קרבה כל זמן שהבת בחיים, זה חתנו. אבל אם הבת מתה, אז הקשר ביניהם, האם זה נחשב עדיין קשר או לא? וראינו במשנה, כפי שקראנו כבר, אנחנו רק נחזור מה שאמרנו, שאם מת אותו קשר קורבתי, אבל יש בנים ממנה, הקשר נשאר. יש גם שימוש בצורת פפיון, ואנחנו מציינים הם שתי לשונות של פסיקה של רבי יוחנן. הגמרא, אמר רב תנחום, אמר רב טבלה, אמר רב ברונה, אמר רב הלכה כרבי יהודה, שנשאר הקובה אם יש בנים ממנה. רבה, אמר רב נחמן, אין הלכה כרבי יהודה, שברגע שהאישה הבת מתה, החתן לא נחשב קרוב. וכן אמר רבה בבא חנה, אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה. אז יש לנו פה מחלוקת איך לפסוק. מצד אחד רב פסק רבי יהודה, רב נחמן ועוד מציינים את גם ציון של רבי יוחנן, אין הלך רבי יהודה. איקה דמתני לה לה דרבה ברבא חנה. אהה, ראינו שרבה ברבא חנה ציטט את רבי יוחנן במסגרת פסיקה, אז יש כאן לשנה אחרת בציטוט רבה ברבא חנה את דבריו של רבי יוחנן. כאן הוא לימד את זה על המקור הבא. את זו דרש רבי יוסי הגלילי, ובאת אל הכהנים הלווים ולשופט שיהיה בימים ההם, וכי תעלה עד איתך שאדם הולך אצל שופט שלא היה בימיו. יש פסוק שאומר דבר שכל כך פשוט מעצמו שלא צריך פסוק לכתוב, שבזמן ברגע שיש איזו שאלה שתלך לשופט שבימיך. אתה יכול לחזור בזמן ללכת לשופט שלא היה בימיך? אז מה פירוש הפסוק? אלא זה שהיה קרוב ונתרחק. הפסוק מאפשרת לאדם ללכת, לגשת, להתדיין מול שופט שפעם היה קרוב, אבל הקשר המשפחתי נותק, כמו שאמרנו מקודם, מת הבת, אז אולי השופט הוא היה חתנו בעבר, אבל כעת אשת השופט מתה והיא הייתה הבת של הבעל דין, אז הוא יכול לגשת לפניו להתדיין. אמר רבא בבא חנא אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי הגלילי. מקודם ראינו רבא בבא חנא פוסק רבי יוחנן שאין הלכה כרבי יהודה, שברגע שנותק הקשר אין לא נשאר קרובה, גם אם יש בנים ממנה, כי למעלה במשנה הראשונה ראינו אין הלכה כרבי יהודה, ברגע שאותו קרוב מתה נותק הקשר. גם פה זה אותו תוצאה, רק פה רבי יוחנן מציין הלכה כרבי יוסי הגלילי, פשוט בהקשר אחר עם אותו תוצאה. נמשיך בגמרא. בני חמואה דמו וכפר, יש לנו תרשים בצד. יש בן אדם קוראים לו אב, הוא בסופו של דבר הוא החמיב של מו וכפה. איך? לאותו אב היו לו בנים וגם בת, קוראים לה בתרשים שלנו אישה, היא הייתה נשואה למו וכפה, לאשתו שמו וכפה גם היו אחים, הם ברשימה בתרשים שלנו הבנים האלו של אותו אב. עכשיו הגמרא, בני הבנים של חמואה דמעופה, בני חמיב שמעופה, זה אנשים שהם אחי אשתו. נמשיך בדף חפתת. קרובים ונתרחקו הבו. מה זאת אומרת? שאשתו שמעופה מתה. ברגע שהיא מתה, אלו האחים של אשתו, הם פעם היו קרובים, אבל נתרחקו. עתו לקמי, אותם בני חמיב באו למעופה לדינה. המעופה היה דיין, אז באו לפניו להתדיין. אמר לו, מעופה אומר, פסילנה לכו לדינה, אני לא יכול לדון אותם, אני לא יכול לטפל בדין שלכם. אמרו לי, מהי דעתך, מה השיקול שלך כרבי יהודה? מה, בגלל שיטת רבי יהודה שגם אם בואו נצא מהנחה שלעבידה למעוף היו בנים מאשתו, ומאחר שיש בנים אז אנחנו עדיין נחשבים קרובים על סמך שיטת רבי יהודה. ענן מייטינן איגלתם עם ערבה, הם אומרים למעוף, אנחנו נביא מכתב מארץ ישראל, אין הלכה כרבי יהודה. ראינו רבי יוחנן, כך הוא היה בארץ ישראל שפסק שאין הלכה כרבי יהודה, וכבר אנחנו לא קרובים אליך, אז אתה יכול לדון את ענייננו. אמר להו מעופה, הוא אומר להם, משתמש פה בביטוי, במילים אחיות, הוא עומד לומר, בוודאי שאנחנו לא קרובים, אבל זה לא היה כוונה שלי שלא רציתי לדון את העניין שלכם. אז נראה את זה בגמרא. אמר לו, אתו בקווה דקירה איד בקנה בחור. רשי בשורה ראשונה, בקווה דקירה איד בקי בחור, בקו של שעבה נדבקתי בכם בתמיעה, כלומר איני דבוק בכם כלל. נכון, אנחנו לא קרובים בכלל, אלא אתון לא צייטינון צייטיתון לדינה. נחזור לגמרא, נסביר. אז אחרי שהוא אומר אתו בקווה דקירה, קו זה מידה, קירה זה שווה, ידבקנה בחור, אני מה דבוק בכם, אתה לא קאמינה פסילנה לכו לדינה. זה שאמרתי אני פסול לדון את עניינכם, אלא משום דלא צייטי תיתו דינה, אתם לא מקשיבים, אתם לא מקבלים מרות, אני לא רוצה להתחיל לדון עניינכם בסופו של דבר שאתם לא צייטנים. אוהב זה שושבינו, ראינו במשנה שיש עוד סוגים של פסולים. אוהב, מה זה? שושבינו. וכמה? שושבין הוא אדם שמלווה את החתן במה? ועכשיו נראה. וכמה? כמה זמן אדם נחשב שושבין? אמר רבי אבא, אמר רבי ימי, אמר רב, כל שבעת ימי המשתה. ורבנן משמי דרבה אמרי, אפילו מיום ראשון ואילך. זאת אומרת, יום ראשון של החתונה הוא שושבין. אבל אחרי יום הראשון, אנחנו אומרים, בטלה השושבינות, והוא קשר לדין. השושבין והחתן קשיים לדין זה עם זה. השונא, כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. המולי לא נחשדו ישראל על כך, שמה שמשום שונא הוא יעיד שקר. אז יש שיטת התנקמה שאם הוא שונא הוא פסול להעיד, וענו שבגלל שיש איזו כסח בין שני אנשים, זה לא אומר שהוא יעמוד להעיד שקר. תנו רבנן, אנחנו נביא פה מקור שמבוסס על פסוק מספר במדבר, והפרשה מדובר ברוצח בשוגג. הפסוק אומר, והוא לא אויב לו. זה פסוק שמתאר העיד, והוא העיד לא אויב לו, יעידנו. זה יכול להעיד אם לא מדובר באויב. המשך הפסוק, ולא מבקש רעתו. זה המשך הפסוק, וזה קטע שקיים או ששייך לשופט. אז לא מבקש, אם זה אדם שלא מבקש רעתו, ידיננו. אז אם לא מדובר באדם שהוא יש לו שנאה, יכול גם להעיד, ואם מדובר השופט יכול לשפוט. אשכחן שונא, אז מצאנו התייחסות לשונא, שכמובן אם הוא כן אויב לו או כן מבחיש אותו, אז הוא פסול להעיד וגם פסול לדון. זה בקשר לשונא. אוהב מנלן, מניין לנו שמי שאוהב הוא לא יכול לדון, הוא אוהב, הוא לא יכול להעיד. חריבי אחי, והוא לא אויב לו ולא אוהב לו, אז יעידנו. אם יש היעדר שנאה ויש היעדר אהבה, יעידנו. ולא מבקש רעתו ולא טובתו, בתנאי ששתי הקצוות לא קיימות, לא מבקש רע וגם לא מבקש טובה לבן אדם, אז ידיננו. שואלת הגמרא, מי די אוהב כתיב? זה אוהב לא מופיע בפסוק. כתוב לא אויב, כתוב לא מבקש רעתו, אבל אוהב לא כתוב. אלא סברה הוא, השאלה מאיפה יודעים שאוהב הוא לא יכול להעיד או לא יכול לדון, זה על פי סברה. אויב מי טעמה? משום דמרחקא דעתי, יש ריחוק, ריחוק רב, והריחוק הזה, למשל אצל דיין, יש ציפייה שהוא יכול להפוך, למצוא לו זכות. ואם לא קיים אפשרות למצוא לו זכות, אז יש כאן פסול להיות דיין, לשפוט הנידון. אז זה הסיבה שאויב לא יכול לדון, משום דמרחקא דעתי. אוהב נמי מקרבה דעתי, גם משום הקירוב דעת, הוא לא יכול לדון הדברים באופן אובייקטיבי. אז זה הסיבה לפסול לאוהב. ורבנן, רבנן במשנה שלנו, אמרו שאדם לא נחשד בגלל המצב הרגשי בינו לבעל דין, הוא ישקר. אז השאלה פה, לפי אותם רבנן, למעלה ראינו הדרשה ששייכת לפסול אדם להעיד בגלל המצב הרגשי בינו לנידון, והמנן אמרו שהוא לא ישקר, לא נחשדו ישראל על כך. היי לא אויב לו ולא מבקש רעתו, מי דרשי בי? מה הם דורשים? חד לדיין. בעניין להיות שופט, הם מסכימים עם תנא קמא, שאם יש או ריחוק דעת או קרבת דעת, הוא לא יכול להיות דיין. אז אחד מהפסוקים הם באמת מסבירים הפסול לדון. אידך הפסוק השני שניסינו לשייך אותו לפסול אדם בגלל מצב הרגשי ביניהם, להיות עיד, מה הרבנן דורשים ממנו כדתניה. אמר רב יוסיף בר רבי יהודה, והוא לא אויב לא ולא מבקש רעתו. מכאן לשני תלמידי חכמים ששונים זה את זה, שאין יושבים בדין כאחד, הם לא יכולים להיות שותפים בבית דין לדון אחרים. רש"י למעלה בשורות הקצרות, שורה שנייה בפירוש דבריו של החכמים הרבנן, חד לדיין, ובדיין מודו רבנן, דסוני לא ידון, דלא מצי חזי לי זכותה. הוא לא יכול למצוא זכות, ואמרנו מקודם שדיין צריך היכולת לחפש לזכות, ושבתו עדה והצילו עדה כתוב, והצילה דעה הכוונה לחפש זכות, ומי שהוא שונא הוא לא יכול. ואידך לפסול בדין אחד שני דיינים ששונאים זה את זה. עד כאן שיעורנו להיום.